שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. לקראת חג החנוכה מן הראוי לבחון ולבדוק את עצמנו עד כמה אנחנו צועדים בדרכי אבותינו. מתתיהו בן יוחנן כהן גדול וכל אותם שהצטרפו אליו, וכולנו היום מזרעם של אותם שנלחמו ביוונים ולא מזרעם של אותם שנכנעו והתייבנו. וצריך לבדוק עם עצמנו עד כמה אנחנו דואגים באמת להפיץ את אור התורה, את אור היהדות. היום לא מדובר במלחמה פיזית של מאבק גופני עם חרב וחנית ופילי מלחמה, אבל מדובר במאבק רוחני על הצביון של עם ישראל, על הצורה של עם ישראל, על הדורות הבאים. עד כמה אנחנו פועלים לקדש שם שמיים במעשים שלנו, בדיבורים שלנו, עד כמה אכפת לנו מאחינו האחרים שעדיין לא זכו לטעום טעמה של תורה. כמעט כל אדם, או שיש לו קרובי משפחה שאינם מכירים את אור התורה, או שהוא מכיר בסביבתו, יש אנשים עובדים שבמקום עבודתם ישנם כאלה שעדיין לא זכו, לא גדלו במקומות של תורה. והניסיון מוכיח, כפי שרואים מה שקורה בעולם, שדור שמנותק מהתורה, גם אם עדיין יש לו קצת מסורת, קצת קידוש בשבת או חגים, אבל הדור הבא שמתחנך בבתי ספר שאינם תורניים הולך ומתרחק יותר ויותר. וכאשר אותם ילדים גדלים ונעשים נערים, נערות, בחורים, יוצאים לחוץ לארץ, למקומות שונים, אפילו פה בארץ, לא מבינים את המשמעות של להיות יהודי, של הזהות היהודית, של התפקיד, של הייעוד, של אונתתיך לאור גויים, ואז לא מבינים מה ההבדל בינינו לבינם, ומגיעים חלילה למצב של התבוללות ואבדון. אמנם, ברוך השם, בעולם התורה רחוקים מכל העניינים האלה, אבל חייבים לתת את הדעת מה קורה עם האחים והאחיות במקומות אחרים, מלבד עצם ההתבוננות אל תוך המחנה פנימה, כפי שדיברנו בשבועות הקודמים, על חשבון הנפש שעלינו לערוך במה שנוגע לפנימיות ולא רק לחיצוניות, לפנימיות של החדרת ערכים, של תורה, של אמונה, של תפילה, של עבודה שבאה מתוך הבנה מה עושים, ולא רק מצוות אנשים מלומדה, דברים שעם הזמן הולכים ונמחקים, הולכים ונשכחים, ופעמים שאפילו מלכתחילה לא היו ולא נכנסו אל תוך הלב. וכאשר הרוח נושבת, אותם עלים שהיו נראים שנמצאים על העץ אבל אינם מחוברים בפנימיות, כל רוח חזקה שנושבת גורמת לאותם עלים להתעלש ולנשור וליפול. נתבונן לאור חג החנוכה שנמצא בפתחנו את המוסר ההשכל הגדול שיש לנו ללמוד מהימים המיוחדים האלה. לכאורה ישנה קושייה גדולה על כל המהלכים של אותו מלך יווני, אנטיוכוס. הוא לא היה טיפש, הוא הנהיג אימפריה אדירה, והנה הוא יוצא להילחם עם עם ישראל, על מה? לא כדרך העולם, שבדרך כלל מלכים נלחמים כדי להשיג שטחים, אדמות, רוצים רכוש, נפט, להגדיל את האזורים של המדינות שלהם. אנטיוכוס כבר שלט בארץ ישראל. על מה הוא סיכן כל כך הרבה חיילים? נהרגו לו אין ספור, כמו שבספר יוסיפון מספר כמה חיילים נהרגו לו. פילי מלחמה שהוא שלח לארץ יהודה. הוא עצמו בסופו של דבר מת בביזיון גדול. אמנם זה לא היה בארץ ישראל, אבל כשיצא למסע בראש צבא אדיר, כך מספר בספר יוסיפון, הוא התקדם לכיוון ארץ ישראל והחליט שהפעם הוא לא מוותר למכבים, לחשמונאים, לכל אותם שנלחמו ורצו להחזיר את התרבות היהודית, את הקו של התורה בארץ ישראל. והוא החליט שהוא לא ייתן לזה, הוא לא רוצה שילמדו תורה, הוא לא רוצה שישמרו שבת, לא רוצה שיקיימו מצוות ברית מילה, טהרה וכל השאר, החליט שהוא מבטל את הכל, והיה בדרכו לארץ ישראל. אבל כשרחב במרכבה שלו, פיל, אחד מפילי המלחמה שצהל שם גרם לסוסים להיבהל, המרכבה התהפכה, הוא נפל וכל גופו התפרק, אמנם עדיין היה חי, אבל שם מתאר בספר יוסיפון כמה סבל ומרורים הוא סבל עד שבסוף נפח את נשמתו בנחר כשחייליו השליחו אותו לאחד הבורות שם, כי לא יכלו לסבול את רחוק שהיה נגוע בנגעים שונים עוד בהיותו חי. ועל מה בעצם הוא יצא? על מה כל המאבק הגדול הזה שגרם לו למות בצורה כזו וכל כך הרבה חיילים נהרגו לו? התרבות של עם ישראל, וזה דבר שדורש הסבר, מה ראה המלך הזה לשטות זו ללכת ולהילחם עם עם רק בגלל שהם לומדים תורה או שומרים שבת, מקיימים מצוות? לא מצאנו בעולם מלכים שיצאו וסיכנו את הצבאות שלהם רק בגלל שרצו לעקור את הדת ואת התרבות של עם אחר. אבל למעשה, כפי שדיברנו בעבר, בזמן שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את היצר הרע של עבודה זרה, כמו שהגמרא מספרת, הרי אז הקשר והתשוקה הפנימית שהייתה לבני אדם בעולם בכללותו להיות מחוברים לעליונים, שזהו בעצם השורש של התשוקה של האדם להתחבר לבורא עולם, ואותו שורש גם יכול לדחוף את האדם לעבודה זרה. וביטלו את השורש הזה, אף על פי שידעו שיהיה לזה מחיר, שמאז בטלה נבואה מישראל, כי השורש הגדול הזה שממנו יצאה נבואה, מתוך תשוקת האדם, הנשמה, להתחבר לבורא עולם, זהו שורש של האדם הייתה בחירה האם לקחת ולהצמיח ממנו את החיבור לאמת, למלך העולם, או לקחת את החיבור הזה לכיוון אחר, לעבודה זרה, שזה דבר שמסביר מהלך שנראה היום מאוד טיפשי שהיה בזמנם, שאדם לוקח עץ ואבן, יוצר ממנו צורה, ואומר לו, אתה בראת אותי, אתה בראת את העולם, איזה היגיון יש בדבר? באמת אין בזה היגיון, זה סוג של תאווה, של יצר, שאנשים לא הבינו מה השכל אומר, אבל הרגישו צורך גדול לאותו דבר, וזה לעומת זה עשה אלוקים. כך נאמר בפסוק, הקדוש ברוך הוא תמיד שם את כוחות הקדושה ואת כוחות הסיטרא אחרא, זה לעומת זה, כדי שתהיה לאדם אפשרות של בחירה. הרי כל מה שברא את העולם כדי לאפשר לאדם להתמודד עם יצרים וניסיונות ולבחור בטוב, וכשבוחר בטוב על זה מגיע לו שכר. ואם לא יהיה איזון בין הטוב לרע, בין אמת לשקר, על מה מגיע לאדם שכר? אם האמת כובשת אותו והשקר כל כך דוחה, למה שילך אחר השקר? על מה מגיע לו שכר? אבל כשיש זה לעומת זה עשה אלוקים, יש התמודדות, רק הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את היכולת להבחין ולראות בעליונות ובאמיתות של האמת מול השקר, ועל ידי כך יוכל לבחור בדרך אמת כשהוא מתגבר על היצרים, וזוהי בעצם תכלית הבריאה. כמו שהמשנה אומרת באבות, שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. העולם, כותב רשי בקוהלת על הפסוק, וגם את העולם נתן בליבם, שם כתוב העולם בלי וב, כדי שיהיה אפשר לקרוא, העלם נתן בליבם. העולם הזה מעלים בפנימיות הרוחנית שבתוכו, על ידי המעטפת החיצונית, הוא מעלים את הפנימיות הרוחנית, וכך האדם עלול להימשך אחר היצר, אחר תאוות העולם, אחר הגוף, אחר כל החיצוניות שיש בעולם, כמו שהרמח"ל בתחילת מסילת ישרים מרחיב בעניין הזה. על כל פנים, באותו זמן שביטלו את היצר הרע של עבודה זרה, פסקה נבואה מישראל, כי זה לעומת זה עשה האלוקים, אבל אדם חי בעולם, צריך שלו ניסיונות. מה הניסיון החדש שבא לעולם? בספר הדורות כתוב שבאותו זמן אלכסנדר מוקדון, מלך יוון, עלה למלוכה, האימפריה היוונית, התרבות היוונית התחילה בעולם, השכל האנושי, כלומר, מניסיון שהיה לפני כן בין החיבור לבורא עולם לבין החיבור להבדיל לעבודה זרה, עכשיו התחיל ניסיון מסוג אחר. האם השכל האנושי והגוף החיצוני הוא זה ששולט ומנהל את החיים, או הפנימיות הרוחנית? ולכן עלה לבמה אלכסנדר מוקדון עם מלכות יוון שכבשה את העולם, שזה בעצם הגלות השלישית לאחר בבל ופרס, הגיעה גלות יוון, כשאנטיוכוס, שהוא אחד מהשושלות המלכים שמלכו לאחר מות אלכסנדר מוקדון, הוא זה שקיבל את ארץ ישראל ואת כל הסביבה, וכאן התחיל ניסיון חדש לעם ישראל. זה ניסיון לכלל האנושות, אבל בעיקר לעם ישראל, שאגב, מאז הייתה גם הפריחה של כל השכל והחוכמה האנושית, כל המחקרים שהתחילו, וגם בזה יש לאדם בחירה. האם באמצעות המחקרים האנושיים שחוקרים ובודקים את מה שיש בעולם, יגיע אדם להכרת האלוקות, לראות את הקדוש ברוך הוא מתוך פלאי הבריאה, ולהתחזק בעבודת השם, או לומר שהכל מקרי והכל נעשה מאליו, כי הנה יש לנו הסבר לכל דבר, הסבר מדעי, ואז היראת שמיים של האדם עלולה לרדת. זה סוג של בחירה חדשה שהתחילה מאז אלכסנדר מוקדון. והנה אנטיוכוס, שהוא אחד היורשים, הוא היה אנטיוכוס הרביעי, אנטיוכוס השלישי אביו, קיבל הטבות מעם ישראל שסייעו לו במלחמות, ולכן אהב את עם ישראל. אבל בנו, אנטיוכוס הרביעי, הוא זה שגזר גזרות על עם ישראל, ביקש להשביט אותם מדתם, והיה מוכן להילחם בשביל זה, סיכן צבא אדיר. מה בעצם הפריע לו? על מה הוא יצא להילחם בעם ישראל? הרי רכוש וכסף ושטחי אדמה לא נוספו לו על ידי אותה מלחמה. אבל הוא רצה שיעבדו עבודה זרה, הוא רצה שיפסיקו לשמור שבת, שיפסיקו לקדש את החודש, שלא יהיו יותר חגים. מה כל כך הפריע לו? אבל כשהוא ידע שעם ישראל מכריז על עצמו אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, עם זה אנטיוכוס לא היה מוכן להשלים. הוא טען שבית ישראל הם בדיוק ככל העמים האחרים, ואל תרגישו את עצמכם שאתם מעל כולם. אתם לא מעל כולם, אתם כמו כולם. ואם התורה שלכם היא זו שמעניקה לכם את התחושה שאתם אלה שאלוקים בחר בכם מכל העמים, אז אני רוצה למחוק את כל התרבות היהודית. כך הכריז אנטיוכוס, ויצא למלחמת חורמה בעם ישראל. כי הוא ידע שכל זמן שעם ישראל צמודים לתורה, למצוות, אז באמת הם ממשיכים להיות העם שמוביל את כל האנושות. אפילו אדם שלא מאמין חס ושלום בתורה ולא מבין את הפסוק הזה, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, שהקדוש ברוך הוא אומר, בנים אתם להשם אלוקיכם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, בני בכורי ישראל. כל כך הרבה פסוקים שהקדוש ברוך הוא מכריז על הייעוד של עם ישראל, כשהתפקיד, כמו שכתוב בישעיה, ונתתיך לאור גויים. אתם תהיו עם שמתנהל בהנהגות של מלכות, של תרי"ג מצוות, כדי שיהיה מי שייצג אותי בעולם, כך שכל אדם מאזרחי מדינת האלוקים, שאלה אומות העולם, שעליהם נאמר חביב אדם שנברא בצלם, אבל לא דומים לעם ישראל שנאמר חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. יש את אזרחי המדינה של המלך ויש את משפחת המלוכה, ולעם ישראל הוא אומר, אתם בבחינת משפחת המלוכה, אתם צריכים להתנהל בהנהגות של מלכות, לא אוכלים כל דבר, לא מתחתנים עם כל אחד, מתלבשים אחרת, תרגישו שאתם עם ייעוד גבוה. וכך כל אחד מאזרחי העולם שרוצה להתעלות ולהתקדש ולהיות קרוב לבורא עולם, צריך שיהיה לו דוגמה. אם לא יהיה עם ישראל, מאיפה ילמדו? איך ידעו את מי להעתיק כדי להגיע לאותה דרגה? זה בעצם הפירוש של ונתתיך לאור גויים, להאיר את כל הסביבה כמו מגדלור, שמי שרוצה להתעלות יראה את עם ישראל ומשם יעלה. זה כמובן כשעם ישראל מתנהגים על פי התורה ועל פי רצון השם כראוי. אנטיוכוס רואה דבר כזה, לא מוכן בשום אופן. מה פירוש אשר בחר בנו מכל העמים? העם הנבחר, ועל זה הוא יצא להילחם, כי הוא ידע שכשאין תורה, גם עם ישראל, חס ושלום, יתבולל ויובד בין הגויים, כפי שלצערנו רואים היום צעירים וצעירות שלא מתחנכים על ברכי התורה. עוד דור, עוד שני דורות, לאט לאט הולכים ונעלמים, לא רואים חיסרון בנישואין עם מי שאינו יהודי או יהודייה, וצאצאיהם, חס ושלום, נאבדים מעם ישראל. סיפר מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, שכשהוא היה ברוסיה ונפגש עם פוטין, ושם הנשיא הרוסי שאל אותו, מה הסוד שלכם, עם ישראל, שאומות גדולות ואדירות עלו וירדו ונמחקו מהעולם, ואתם עם כזה קטן ונרדף, ובכל זאת אתם עדיין שורדים, מה הסוד שלכם? הרב ירהר מה לענות לו, באופן שהוא יבין, אבל להפתעתו, ענה לו פוטין, אני אומר לך את התשובה. והתשובה היא, כי יש לכם תורה, יש לכם את חכמי ישראל. וכל זמן שאתם מחוברים לתורה שלכם, לרבנים שלכם, לחכמי ישראל, אף אומה בעולם לא תצליח למחוק אתכם. ובזה בעצם הצטרף פוטין לעוד רבים ממנהיגי העולם, מהוגי הדעות בעולם, שכשניסו להבין את החידה היהודית, מה שמר את עם ישראל, הגיעו למסקנה שרק התורה והמצוות. את זה ידע אנטיוכוס, ובכך הוא יצא להילחם. היה מוכן לסכן את הצבא האדיר שלו, היה מוכן לסכן את עצמו, לצאת למלחמה, אבל הוא לא רוצה שיהיה עם כזה שייצג את האלוקות בעולם. ולכן, הוא כמי שהיה יורשו של אלכסנדר מוקדון, אמנם לא מיד אחריו, היו כמה מלכים באמצע, אבל זו בעצם הייתה התרבות היוונית, תרבות של חיצוניות, של חומר, של גשמיות, של עולם הזה. לא מוכנים להשלים עם כך שביד האדם לקדש את החומר, להגיע למדרגות רוחניות גבוהות, כי התרבות היוונית דגלה בכך שהחומר הוא מרכז החיים, ומי שרוצה להתקדש, מי שרוצה להיות רוחני, אז שיהיה כמו אותם פילוסופים יווניים בודדים שהיו הולכים להרים, מתבודדים שם, אוכלים עשב ושותים מי שלוליות, ורק הוגים במחשבות פילוסופיות, מה שעולה בדעתם. זו התרבות של אנטיוכוס. אתה צריך להחליט, או שתהיה חומרי לחלוטין, או שתתנתק מהכל ותגיע למחוזות אחרים לחלוטין. אבל עם ישראל, שזוהי בעצם החוכמה האלוקית שנתן לנו בתורה, זוהי חוכמה שמלמדת את האדם איך לאזן בין חומר לרוח, איך לקדש את הגוף, איך לקדש את הגשמיות, שהרי התורה מלמדת את האדם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו ורוצה בטובתו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. והעולם הזה דומה לפרוסדור, אבל בפרוסדור הזה יש הרבה פיתויים, הרבה ניסיונות, והאדם שנמשך אחר החומר, אחר תאוות העולם, ומתרחק מבוראו, כמו שכותב שם המסילת ישרים, הרי אז הוא יורד והעולם כולו יורד איתו, ואם הוא מתעלה, מתגבר על היצרים, מתקדש ומתחבר לבוראו, הרי הוא מתעלה והעולם כולו מתעלה עמו. ואותו אדם זוכה שלא רק בעולם הבא זוכה לשכר הגדול, אלא גם בעולם הזה. גם בעולם הזה הוא מרגיש שהוא בעצם מתענג, נהנה מכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא ונתן לו, אבל הכל בגבולות הנכונים, כפי המצוות שבתורה. התורה אומרת לאדם, שש ימים תעבוד, זה שייך לחומר. ביום השביעי תשבות, תקדש את החומר. וכמו שהזוהר הקדוש אומר, שכשאדם שומר את השבת, מה זה ויברך אלוקים את יום השביעי? שיכניס בו ברכה. שואל הזוהר, אבל הרי בשבת לא עובדים, לא יורד מן בשבת במדבר, אז מה, איפה רואים כאן ברכה בכסף? משיב הזוהר, דקול הוא יומה, כל הימים של השבוע, מברכת השבת מתברכים. איך? מסביר המהר"ל, שהסוד של השבע זה הרוחניות שבתוך הגשמיות, ולכן שש ימים תעבוד אלה ששת הקצוות של החומר, כל דבר גשמי מוגבל בשישה צדדים, מזרח מערב צפון דרום, אבל הממד השביעי זו הנשמה שבפנים, הגשמיות החיצונית, הרוחניות זו הפנימית, כמו שגוף האדם יש לו שישה צדדים, מזרח מערב צפון דרום מעלה ומטה, אבל הנשמה שבפנים מחיה אותו, כך גם כל ימי השבוע ששת הימים הם סביב השבת שנמצאת במרכז, והיא כמו המעיין שעולה על גדותיו וממלא את כל הבארות שמסביב. וכשאדם עובד כל השבוע ושומר שבת, יש רוחניות באותו כסף שהוא יוצר כל השבוע, ממילא גם יש לו ברכה בכסף. וכך כל המצוות שבתורה, מלמדות את האדם איך לקדש את החומר, וכך טוב לו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אדם ששואל את עצמו, בסדר, אבותינו, אותם המכבים, החשמונאים, וכל אותם שהצטרפו אליהם, הרי החשמונאים אלה היו מתתיהו בן יוחנן כהן גדול וחמשת בניו, ועוד רבים שהצטרפו אליהם, וכולם יחד באמת דאגו לשמר את עם ישראל. אבל מה בידי לעשות? מה אני היום יכול לעשות כדי לשמור את הרוחניות של עם ישראל, לסייע לאחים ולאחיות הרחוקים שעדיין לא זכו, לא גדלו בבתים של תורה? איך אני יכול לידע אותם? גם אני רוצה להצטרף לשושלת אותם המכבים, שהראשי תיבות כידוע, מי כמוך באלים השם, שם השם יהוד כבבקה, וזה ראשי תיבות מכבי, כמו יהודה המכבי, שלא כמו שיש שמתארים אותו כאדם חס ושלום, מציירים אותו, כך ראיתי בספרים שמלמדים במקומות אחרים, מציירים אותו כאיזה פורק עול, היה אדם ירא שמיים, בזמנם היו הולכים עם תפילין כל היום, היה ודאי נראה אחרת לחלוטין מכפי שמנסים לצייר אותו אצל האחרים. אגב, יש אפילו ששינו בדור שלפנינו, במקום יהודה המכבי בקף והמכבים בקף, שינו לקוף מלשון מכבת, ויש היום שיצאו מבולבלים מהעניין הזה, ולא יודעים שכל הרעיון של להחליף את הקף בקוף, זה מכיוון שלא רצו ללמד את הצעירים של הדורות הבאים, שהמאבק של יהודה המכבי וחבריו היו על מי כמוך באלים השם, שאתה מעל כל האלילים של יוון ומכל התרבות היוונית. לא רצו לומר, אז החליפו את הקף בקוף כאילו מלשון מכבת. בספר ארכיאולוגיה תנכית, בחלק החמישי, יש פרקים שעוסקים באותה תקופה של גזירות אנטיוכוס ומלחמות המכבים עם ממצאים ארכיאולוגיים שנמצאו מאותה תקופה שניתן לראות. ושם הזכרנו גם את העניין הזה של יהודה המכבי ואחרים, שזה בקף, כמו שבספר יוסיפון ואחרים כבר מציינים, שכל המהות של המכבים זה מי כמוך באלים השם, להכריז על האמונה ועל החיבור של עם ישראל לתורה ולמצוות. והיום כשבא יהודי ואומר, אני ברוך השם זכיתי ללכת בדרך התורה, זכיתי לגדול בעולמה של תורה, אבל מה אני יכול לעשות כדי לפעול ולעשות ולחזק? העניין הוא שפעמים שהאדם לא מודע לכוחות של עצמו, לא מודע ליכולות שלו, והוא מרגיש מי אני ומה חיי. ולאמיתו של דבר, כשאדם מדבר אמת, האמת כובשת. וכאן כל אדם צריך לשקול עם עצמו, אפילו לערוך רשימה. יש לי קרובי משפחה שהם לא זכו שילדיהם יהיו במוסדות חינוך תורניים, להרים טלפונים, ליזום יוזמות, פעמים שמגיעים להזכרה או לשבע ברכות, ואומרים לו, אתה פה תדבר, והוא מרגיש מי אני בכלל שיגיד דברי תורה, אני בקושי, בעצמי עוד יש לי מה לתקן, מה להתעלות. אבל כבר לימדו אותנו חכמים, במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. אתה נמצא במקום שאתה רואה שאתה בכיר שבחבורה מבחינה רוחנית, השתדל להיות איש. וכשנותנים לאדם את הבמה לומר דברי תורה, יש שפע של דברי תורה שיכול לומר. אז יכול לומר איזה רעיון יפה מפרשת השבוע שהסביר על האבות ועל השבטים, אבל הוא יכול מתוך זה לקחת דבר שיהיה בו מסר לחיים, מסר של התחזקות, לדבר על מציאות הבורא, על השגחה פרטית, על תורה מן השמיים, על המתיקות שיש במצוות, דברים שאנשים יצאו עם משהו ביד, דברים שיקחו אותם לחיים, בפרט כשמגיעים להזכרה, לשבעה, שם הלבבות פתוחים, אנשים קולטים שהנה היה פה אדם שהכרנו אותו והוא עזב את העולם, הוא כבר לא איתנו יותר. מה יהיה? הרי יום יבוא וגם אנחנו נעזוב את העולם. מה אני לוקח איתי לעולם הבא? וכשאדם מדבר לא בהתנשאות, אלא בגובה העיניים, ומדבר מתוך הלב, דברי אמת, המורה הגדול של כולנו, זה מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, גם כשהיה מדבר דברי תוכחה, באיזו ענווה, באיזה תחנונים הוא היה פונה לציבור, כדי שיתחברו לדברים ויקבלו על עצמם, ומסביר להם כמה יהיה להם טוב מהדבר. ואז מי יכול לעמוד בפני זה? גם אמת, וגם האדם מדבר בענווה. אם הוא לא מדבר בענווה, בא בהתנשאות, ומרגיש שהוא חכם יותר מכולם, והוא ילמד פה את כולם, כי הוא הצדיק הגדול, השומעים סולדים ממנו, אפילו יגיד דברי אמת, הדלתות של הלב ננעלות, לא ייכנס ללב שלהם, כי הם מרגישים שהוא מתנשא. אבל כשאדם מדבר בענווה, מדבר דברים נכונים, דברים שרואים בהם גם אמת וגם טוב, ואלה שני מנועים שמפעילים כל אדם בכל פעולה שהוא עושה בחיים, או שהוא עושה בגלל שהוא מבין שזו האמת, או בגלל שזה יעשה לו טוב. והדבר הנפלא שיש בתורה שלנו, שהיא גם אמת, וגם מעניקה לאדם את החיים הטובים והמאוזנים, שזה סוד ההצלחה בחיים. אנשים שמנסים לפרוץ גבולות וליהנות באיסור, בסופו של דבר סובלים מכל אותם גבולות שפרצו ורצו ליהנות יותר, אז בהתחלה מרגישים כמו שהיצר הרע נותן להם להרגיש, ואחר כך קולטים שעשו טעות גדולה וכמה נזק יש דווקא בגלל שפרצו את אותם הגבולות. אבל אדם שחי במסגרת של תורה, גם בעולם הזה החיים שלו טובים, מאוזנים, נכונים, יש לו גישה נכונה לכל דבר. העושר, השמחה והסיפוק, התפרסם שבתקופת הקורונה, שכידוע מלבד הבעיות הפיזיות, כמה אנשים שלא נדבקו בקורונה, אבל הגיעו לחרדות ולשבר נפשי. אבל כשבחנו ובדקו באחוזים בין אוכלוסייה, התברר ששומרי תורה ומצוות, לעומת אותם שאינם שומרי תורה ומצוות, אחוז החרדות והפגיעות הנפשיות הוא בפער עצום בין אלה לבין אלה. ולמה? כי אדם שהולך בדרך השם, הולך בדרך של אמונה, תמיד בחיים יש מבחנים חדשים שהאדם עובר. וכמה שהיסודות של החיבור שלו לבורא עולם, לתורה ולמצוות, הוא חיבור יותר עמוק, יותר שורשי, ברגעים של מבחן, ברגעים של שבר, הכל צף ועולה, ואז רואים את החוסן ואת החוזק של ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אלה דברים שרואים אותם בחוש, וכשמסבירים אותם בדרכי נועם, לא בהתנשאות, אלא מתוך אהבת ישראל. להרים טלפונים לקרובי משפחה, למכרים, במקום העבודה, לארגן שיעורים, בואו נלמד ביחד, לקחת ספר שכולם אוהבים ללמוד, 10 דקות לאחר העבודה, או מקבלים רשות מהמעביד. יש הרבה מקומות עבודה שגילו שכשיש שיעור תורה בסדר היום, יש בצהריים הפסקה שבה לומדים 20 דקות, מדווחים אותם מעסיקים שהפריון של העבודה עלה פלאים, השמחת חיים של העובדים עלה פלאים. יש אין ספור מקומות כאלה שברוך השם מביאים רב באמצע היום, שאפילו המעסיק משלם להם, יש רבנים שבאים בהתנדבות, אברכים שמוכנים לבוא וללמד. ונאספים קבוצת העובדים, 10-15 עובדים, ולומדים, לומדים איזה הלכות, מוסר, הרעננות הזו, ואחר כך חוזרים לעבודה, כך מדווחים המעסיקים עצמם, שרואים שיפור גדול ושינוי, כלומר, לא רק שזיקו את הרבים באותם 20 דקות של לימוד, אלא גם פריון העבודה שלהם עולה. וכל אדם צריך לחשוב עם עצמו, כל השנה, ובפרט בימים האלה של חג החנוכה, כשרואים שאם מתתיהו בן יוחנן כהן גדול וחמשת בניו באותה קבוצה קטנה שהצטרפו עליהם, אם הם לא היו מרימים את הדגל של מי כמוך באלים השם והיה אכפת להם מכלל ישראל, איפה היינו היום? אבל כשהיה אכפת להם, זיקו את האחרים, גירשו את היוונים, תיהרו את בית המקדש, ועד היום כל עם ישראל, גם הדתיים, גם הלא דתיים, כולם הם הצאצאים של אותם המכבים ואותם שהיו נאמנים לתורה. לעומת זאת, אותם שהתייבנו והתבללו בגויים, נמחקו לחלוטין מעם ישראל. וזה מוסר השכל שמה שעשה הקדוש ברוך הוא ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, אנחנו צריכים לזכור לא רק את הניסים, אלא גם מה גרם לאותם ניסים, וללמוד להפיק את אותם לקחים לעצמנו. בירצון שהשם מברך את כולנו, שבאמת יעשה לנו ניסים, כשם שעשה לאבותינו, שנזכה במהרה לגאולה שלמה, בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.